בוא ידידתך מנופצי וחוב עבונתך. שלום, שלום וברוכים הבאים לשיעור השבועי המתחדש בתקופת הקורונה, לא צריך להסביר אפילו, אני חושבת, למה יש או אין אירועים, והם כן מתקיימים או לא מתקיימים. אז אנחנו, זה לא סוד, עוברים דירה, עוברים דירות בתקופה הזו, והשיעור קצת ניזוק מכך. אני ממש התרגשתי מכל התגובות ומהאנשים שאמרו לי שהם מבשלים איתו או עושים איתו ספונג'ה, כולם פה רק מבשלים ועושים ספונג'ה, או נוסעים, או בקיצור, שהמשבצת הזו חסרה להם, והאמת שחסרה גם לי. אז אנחנו מנסים, אי אפשר להגיד לחזור לשגרה, זו לא שגרה, נרגילה לעמוד בהיכל שלמה או בניו יורק מול הרבה אנשים ולדבר ולשמוע אתכם, אבל ננסה במסגרת הזו לשמור על שגרת קורונה. אוקיי, אז תודה כרגיל לארגון המזרחי, ל-YU, שיבה אוניברסיטי, לקרן דניאלי שמאפשרת לנו את השידורים, ותודה גדולה מאוד ליהודה גרובייס שעובד על הקבצים, על המצגות, על השידורים החיים, בפייסבוק, ביוטיוב. תמיד נשמח לשמוע מאיפה אתם צופים בנו, בטח בתקופה הזו. אני יודעת שיש כאלה שצופים בבידוד או בעוד מעט לא בידוד, אז נשמח, או עם ילדים בבידוד או בני זוג בבידוד, לא ברור מה יותר קשה, להיות בבידוד או להיות תומך לחימה, תומך בידוד. אז כל הכבוד לכולם. כמה הקדשות ואנחנו מתחילים. תודה כמובן גם לג'וני ליפצר ולישבה מוסטוביץ' מהמזרחי על המצגות שהם מארגנים. המון הקדשות הצטברו, כי באמת לא היה שיעור ככה איזה שבועיים. השיעור מוקדש לרפואת איתי דהרי בן שרה, חיים שר, ירדן בן רות, אילנית שרה בת מרגלית ואיילה בת יחידה. מוקדש לעילוי נשמת אבי שמעון, סמיון בן יפה שמייב, טובה בת סלחה מרים, בת שבע נחמה בת יעקב, שנרצחה לפני 12 שנים בפיגוע טרקטור בירושלים, בכפתת סיוון. אברהם בן אהרון הלוי, אסתר בת אליהו וחנה, צבי בן ברוך, מרים בת יוסף חביבה, גליה לוי היקרה, שאימא שלה ביקשה להקדיש את השיעור לזכרה, נבו בן דניאלה וגלילה יזדי בת ניסים, כל המשפחות ששולחות לי את הסיפורים, אני קוראת, אנחנו לא יכולים את הכל לשתף ולומר כאן, אבל הדברים מוקדשים לעילוי נשמת יקיריכם. ושמחה לסיום, איזה כיף. אנחנו עוזבים בימים אלה את מושב נחלים, עוברים לירושלים, היה מאוד כיף להתארח שם לתקופה הזו הבלתי ברורה, בין הבידוד לבין וכולי, ועושה ביציאה מנחלים ברמזור, מצפצף למישהו ששמו טל, ומספר לי שהוא התארס ממש בימים אלה עם יעל, והפעם הראשונה שהם נפגשו הייתה בשיעור, בהיכל שלמה, בירושלים. זה לקח להם עוד הרבה זמן, באמצע הוא גם דפק לה את הרכב, ככה בעצם הקשר התחיל ברצינות, שיטה לא טובה, אל תנסו את זה בבית, אבל מזל טוב, מזל טוב לטל ויעל להתארס, להקים בית, ובטח בימים האלה, משמח ומרגש וכיף שהכרתם לראשונה, אי שם, כשעוד היה מותר להתכנס, להתקהל, ואפילו לעשות מינגלינג. אוקיי, לא חזרנו רק כדי להקריא דברים כאלה, אנחנו מתחילים, פרשת בלק, והכותרת שלנו היא ארבע ברכות, ארבע ברכות לימי הקיץ, ארבע ברכות לימי הקורונה. חופש הגדול בימים אלה התחיל או מתחיל או יתחיל לכולם, הורים וילדים, מורים ותלמידים, המשק כולו נכנס ליולי-אוגוסט לא פשוטים בכלל, היה לנו כל כך ברור שזה מאחורינו, שבקיץ עוד נחזור לחופשות, בארץ, בחול, ובטח ששנת הלימודים הבאה תיפתח כרגיל, והנה שוב יש אי ודאות. וכשיש אי ודאות, הולכים לשורש, הולכים למקור, הולכים לפרשה. פרשת בלק מתארת בתקציר את המלך הזר, הרשע, העוין בלק, שרואה איזה בשורה חדשה במזרח התיכון, ששמה עם ישראל, יוצא ממצרים, ממשיך לישראל, יש לו תורה, הר סיני, כל זה לא מוצא חן בעיניו, והוא קורא לבלעם כדי לקלל אותנו. בלעם זה הטופ מבחינתו. זו האישות הרוחנית שהוא מכיר, זה איש הרוח שלו, זה הנביא. לבלעם יש כוחות. אגב, חז"ל משווים את בלעם לאברהם. מי שמקבל כוחות, יש לו בחירה חופשית מה לעשות איתם. אברהם הלך בדרך הנכונה, בלעם קצת פחות. הוא רשע, והוא אוהב כסף וממון, והוא אוהב כבוד. אבל בסוף הוא נאתר לבקשה של בלק לקלל אותנו. קודם כל, זה קצת מזכיר לנו את החוקיות במזרח התיכון. בעולם בכלל, אבל אצלנו עד היום, תפילות פה במרחב הזה, אין דבר חזק עד היום. יש משמעות למילים. יש משמעות לברכות או לקללות. האויבים יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה. יש משמעות למילים ולאמירות, ובלק יודע את זה שאם בלעם יגיד עלינו דברים, יש לכך תוקף. בפרט אם זה אדם גדול שאומר את הדברים האלה עם יכולת רוחנית. יש כאן עוד נקודה, קצת נסתרת, קצת מוזרה. הפרשה הזו היא פרשה על מאחורי הקלעים. נדמה לי, אל תתפסו אותי, אבל תבדקו פרשה, נדמה לי שזו הפעם הראשונה שיש מה שנקרא הרמת מסך, זה מושג כזה פעם שלמדתי חשבונאות, הרמת מסך זה אומר לראות מה מסתתר מאחורי המסך של החברה הציבורית, מאחורי הקלעים. אנחנו תמיד מספרים בפרשה על מה שבמלא קרה. לצורך העניין, אברהם מתחיל ללכת מחרן לכנען, רואים את זה, נוח בונה תיבה, כולם רואים. קין הורג את הבל, זה פומבי, וכולי וכולי, יציאת מצרים, מכות מצרים, קריאת ים סוף, רק לאחרונה, מרגלים, קורח, הכל, הכל קורה מול כולם. ופתאום, לא, לא, מה שכתוב עכשיו בפרשה זה לא מה שדיברו בבוקר. באותו בוקר במדבר, הם קמו כרגיל. ראובן קם בבוקר, התמתח ואכל מן, ושמעון דיבר עם לוי, והלכו למשכן. יום רגיל, יום רגיל. מאחורי הקלעים, יש לכם מושג מה בכלל קורה? בלק קורא לבילעם, בילעם עומד על ההר הסמוך ומקלל או מברך אתכם. כל התרחשות הרוחנית הזאת מתרחשת כשאין לנו מושג. רבותיי, זה קורה גם עכשיו. תמיד יש רבדים נסתרים, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. הפרשה חושפת לנו מעט מהרמה הרוחנית שבה העולם מתנהל. גם כרגע יש משמעות לקללות ולברכות, לדברים שקורים שאין לנו מושג. אולי גם זה מתאים לתקופה הזו, אנחנו הרי שואלים ולא מבינים מה השם רוצה מאיתנו, מה הגזרה הזו, איזה מין מגפה מוזרה, ממתי מסירות נפש זה לא ללכת לבית כנסת, מסירות נפש זה לא לחבק את סבתא, מה קורה עם דור שלם של ילדים שמפורים הם פחות או יותר בחופש הגדול, סליחה אל תעלבו, יצאתם לחופש הגדול השבוע, בואו, מפורים זה און אוף, כן זום ולא זום, שומעים ולא שומעים, רואים ולא רואים, חוזרים ולא חוזרים, קפסולות, אני לא מזלזלת, לא בתלמידים ולא במורים. אבל גם אנחנו רוצים איזה הרמת מסך כזו, להבין לאן הבלגן הזה מוביל, אנחנו לא רואים. פרשה מזכירה לנו שיש מאחורי הקלעים דברים עם תכלית שאנחנו באמת לא מודעים אליהם בזמן אמת. אז מה נעשה היום? אפשר לנתח את בלעם, את האופי הבעייתי שלו, נדמה לי שעשינו זה, את זה באיזה שנה קודמת. אפשר לדבר על בלק ולמה הוא מתנגד אלינו. אפשר לדבר על החטא שמגיע אחר כך, זה כבר לוקח אותנו לפנחס, לפרשה הבאה, אבל אנחנו נתמקד ברשותכם, רק בברכות. נדמה לי שאם כבר מקשיבים לאיזה שיעור בתקופה הזאת, צריך לקבל ממנו רק עוצמה וחוזק וברכות ושפע וטוב. זה מה שנעשה. מה בעצם אנחנו מקבלים בפרשה? הצצה מבחוץ על מה טוב בנו. בלעם עומד, מסתכל, מת לקלל, אבל השם גורם לו לברך. הוא מסתכל ופעם אחר פעם פשוט לא מצליח לקלל את האומה המופלאה הזו. פשוט לא מצליח להוציא מפיו מילים רעות. בלק מתעצבן, בלק כועס. הוא לוקח אותו למיקומים, ללוקיישונים שונים, לזוויות שונות. תקלל מפה, תנסה מפה. לא, לא, לא. זה לא הולך. הוא מברך, ושוב מברך, ושוב מברך. אפשר ללמוד את הברכות שלו לעומק. אנחנו לא נעשה את זה. נתאם בקצרה טעימות מארבע ברכות. אם תרצו ארבע משימות, ארבעה אתגרים לחופש, לקיץ, לתקופה הזו, שבלעם אומר לנו, ואני מקווה שנוכל למצוא בהם גם מעט נחמה ועוצמה. ובכן, כשהוא מתבונן בנו בפעם הראשונה, הברכה הראשונה שלו היא להסתכל על העבר ולהסתכל על העתיד, ומתוך כך לקבל כוחות להווה. הוא מתבונן ואומר כך, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אומר רשי, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. רבותיי, זה לא סיפור שקמת היום בבוקר באותו יום במדבר. זה לא סיפור שקמת עכשיו בתשפ"א 2020, חודש תמוז, חודש יולי. לא, לא, לא. הסיפור מתחיל באברהם ושרה, ביצחק ברבקה, ביעקב, רחל ולאה. שם זה מתחיל, כי מראש צורים הראינו, אני מסתכל על העבר המפואר של האומה הזו, אוטומטית זה גורם לי להעריך אותם, לברך אותם, להבין שיש להם עבר מפואר. אדם הוא לא אטום, כמה שינסו למחוק לנו את המושגים האלה של משפחה או של ייחוס, יש משמעות מאין באת. ומזה כאן כמובן מגיעים לאן אתה הולך. כי אם יש עבר גדול, יש גם עתיד גדול. ופה אנחנו נזקקים לקפוץ קדימה, זה לא רשי, זה הרשר, הרשר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, יושב בגרמניה לפני כ-200 שנה, כותב והוגה בעצם, מוביל את התנועה שנקראת תורה עם דרך ארץ, ומשם במשפט אחד מזוקק, נוקב, הוא עוזר לנו שוב להבין מה בלעם רואה, מה אנחנו צריכים לראות בעצמנו עד היום. תראו איך מגדיר זאת הרב שמשון רפאל הירש. כדרך שמקומות מרוחקים מתקרבים זה אל זה לעיני הצופה במרום, כך הדבר גם בזמנים. בואו נבין רגע, אתם מכירים את זה שאתה, היום תל אביב ירושלים בשבילי זה שעה, ישראל ארצות הברית זה 12 שעות, וגם זה בלתי אפשרי כל כך, זה נורא רחוק. אם אני בחלל, הכל קרוב, תל אביב ירושלים זה על אותה סיכה, על אותו מילימטר, גם תל אביב אמריקה זה לא כך רחוק אם אני עומדת בחלל, נכון? אם אתה עושה זום אאוט, אם אתה מביט על המציאות ממעוף הציפור, אתה מגלה שהדברים נורא קרובים. זה בטוח שזה נכון במקום. אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, זה גם בזמן. אם עושים זום אאוט בזמן, תסתכלו רגע מלמעלה, וואו, ההיסטוריה של העם הזו היא מדהימה. אלפי שנים אחורה, אלפי שנים קדימה. אני רואה את זה ברגע. אני מסתכל אחורה על האבות והאימהות, מסתכל קדימה על הגאולה במהרה בימינו. זה כהרף עין. אני זוכרת ששאלו בימינו רב, לא זוכרת על מי הסיפור הזה, שאלו אותו, מה אתה חושב על מהפכה הצרפתית? הוא חשב רגע, חייך ואמר, עוד מוקדם לדעת, סך הכל 200 ומשהו שנה, עוד מוקדם לדעת, אנחנו לא מתרגשים, זה הכל, בוא נגיד שאומה שיש לה כזה עבר מפואר, ובעזרת השם כזה עתיד מפואר, שואבת המון כוחות, המון עוצמות, מעצם הידיעה מזה שאני חלק ממשהו גדול. חייבת לספר לכם שחזרנו מארצות הברית, אני לא מפסיקה לדבר על זה, אני יודעת, אני חופרת, בעלי אומר לי, הילדים אומרים לי, מה לעשות, קשה, אני מתרפקת, חטפנו שם כפה, אבל בארצות הברית, תוך כדי השבונג של כל ההרצאות, התייעצתי עם אדם גדול, לשאול מה להגיד לצעירים, לנוער, שהוא באמת רחוק מאוד. זה לא נוער שיודע משהו על תורה, עברית, ישראל. ואמר לי, עצה שקיבלתי, שהיא ממש עצה גדולה, להגיד להם שהם חלק מסיפור גדול. כלומר, את מגיעה לשעה לאיזה קמפוס, לא תפגשי אותם יותר, לא יודע פעם, מתי פעם בהם יפגשו מישהו דתי, מישהו מישראל, מישהו שבכלל קשור לעולמות התוכן האלה. בשעה, מה אפשר לתת? אני לא אתחיל ללמד אותם הלכות, למרות שיש כאלה שאומרים, ללמד גמרא, ללמד הלכות, אוקיי, זה לא אני. הוא אמר לי, תנסי לתת בהם את התחושה שהם חלק מסיפור גדול. זה מה שבלעם רואה בנו בשנייה, בהרף עין. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, ברכה ראשונה. יש פה אגב פרספקטיבה, הרי בלעם מסתכל על אומה קטנה במזרח התיכון, מסביב אומות גדולות, ממצרים דרך המלאק, דרך בלק עצמו, החיבי והגרגשי, מי לא ישב שם? כל המון, המלא, אשור, כולם יושבים שם. לא, לא. דווקא השבטים הקטנטנים האלה סביב המשכן, הם ישרדו את כל הדרמה ההיסטורית הגדולה. בלעם רואה פה רצף היסטורי, שבוא נגיד, יש לו פוטנציאל, יש לו עתיד. אוקיי, עד כאן ברכה ראשונה, ועד כאן בעצם גם האמירה הראשונה של בלעם עלינו. בואו נמשיך אל הציטוט השני, ששוב, הוא גם ברכה, אבל הוא גם אתגר. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. וואו, איזו אמירה. קצת גזענית היא נשמעת היום, מדי לאומנית, מה, לא אכפת להם מהגויים? המטרה היא לא התחשב, כאילו לא מחשיבים אותו, לא מתחשבים בו, אלא לא התחשב זה לא סופרים אותו, לא מחשיבים אותנו, וזה לצערנו הרבה פעמים נכון, זה עם שהוא לא נספר בספירה הרגילה של לאום רגיל, יש בו איזה משהו קצת מחוץ לקופסה. אין עם לבדד ישכון, יש לו ייחודיות, יש פרשנים שראו זאת כקללה, יש פרשנים שראו זאת כברכה, כלומר זה מצד אחד איזה לבדיות כזאת, אנטישמיות, רדיפות, כל השנים, שואה, זה לא משהו שאפשר להסביר בצורה רציונלית, פוגרומים לאורך כל השנים, מצד שני יש כאן גם ברכה, ברכת הבידוד, הפחד הרבה פעמים של גדולי ישראל הייתה דווקא מהחופש, מהאמנציפציה, משוויון הזכויות, מתנועת ההשכלה, שמשחררת את היהודים, אבל אז משחררת אותם גם מהיהדות עצמה. האם זו ברכה או כללה להיות לבד? בכל מקרה, אנחנו, שוב, לא ניכנס לשאלה הפילוסופית הזו. ניכנס, אגב, יש פרשנות שיכולה אולי להתקבל על הלב של כולנו. הנציב אומר, נפתלי צבי יהודה ברלין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, אומר שהן עם לבדד ישכון. כלומר, כל עוד הוא שומר על הייחודיות הלאומית שלו, הוא ישכון. ובגויים? לא התחשב. ברגע שהוא מתחיל להתבולל, להתבלבל, להתאמה בגויים, אז הוא לא התחשב. מכל מקום, רואה כאן בלעם איזושהי סגירות שהיא גם ברכה, איזה שהם גבולות שמייצרים את היכולת לשרוד. הרי שוב, כל האומות האחרות לא שרדו את זה. אז מה הסוד של אותו עם של הראש גבעות וראש צורים? הוא לבדד ישכון. יש לו איזה יכולת כזאת לבדית, להתגלגל את כל המהפכות וכל התפיסות והתורות ששינו את העולם אלפי שנים, בכל הגלויות ובכל התפוצות, לקחת את מקל הנדודים ולדעת שזו חלק מהבשורה שגנוזה בתוכנו. הן עם לבדד ישכון. הייחודיות הזאת אצל בלעם היא פלא גדול. חזל אומרים לנו שבלעם זה בלא עם, או ראיתי במקור אחר בלל עם, בלבל עם. הכל זה מלשון בלבול והתבוללות. בלא עם זה אומר שהוא מגיע מתרבות מאוד פרוצה, מאוד מטירנית, שבה אפילו לא ידעו מי אבא ואמא של הילד. ככה בלעם אומר באחד המדרשים, הוא מסתכל על העם ואומר, וואו, איזו אומה זו, כל אחד יודע למי הוא מתייחס, מי ההורים שלו, לאיזה אוהל לחזור בלילה. אפשר לחיות בהתפרקות שבה אין בכלל משמעות לזהות הזו של משפחה, קהילה, שבט, עם. לכן הוא מתפעל כל כך, הוא מגיע מתפיסה של בלא עם. אנחנו גם היום מתמודדים עם העידן הגלובלי ועם האתגרים שלו. מצד אחד רוצים להתקדם, כמובן, אנחנו חלק מהעולם הזה ויש לנו גם מה לתת לו, נדבר על זה בהמשך. מצד שני, יש עדיין גבולות, יש עדיין הגדרות, ואסור למהר למחוק אותן. אנחנו לא אזרחי העולם הגלובלי. אנשים באמת חשבו, בעיקר עד הקורונה, שאפשר לגור במטוס, לחיות במלון ולהיות אזרח העולם הגדול. פתאום חטפנו את הברקס הזה, יש משמעות לעם. תגידו לי, יש משמעות אם אתה בספרד עכשיו? בהחלט, וכולם מתכנסים חזרה לספרד. יש משמעות אם אתה בניו זילנד? בהחלט. באמריקה? בטח, הדרומית, הצפונית. יש משמעות אם אתה בישראל או באיטליה, או בשוויץ או בשוודיה? פתאום יש משמעות לעם לבדד, פתאום כל עם הוא עם לבדה דשכון. פתאום כל אחד מתכנס חזרה לגבולות של המדינה והלאום שלו. דברים שחשבנו שהם, כן, כשעשו את האיחוד האירופי, לפני הברקזיט, לפני כל ה... אלה דילמות שחשבנו שכאילו נגמרו. שהעולם אין. Imagine there's no heaven, no borders, nothing, אין שום דבר. שר לנו ג'ון לנון. זה לצערנו הרב. לא נכון. אנחנו צריכים את ההגדרות האלה. העולם כולו צריך אותן עכשיו. תראו איך כל אחד מתכנס חזרה אל מדינת הלאום שלו וההחלטות שלה. תראו איך ההחלטה שונה. איך חזרו להשוות מדינות בחדשות כל הזמן גרפי, מדינה מול מדינה. חשבנו שזה כבר לא רלוונטי. חשבנו שכולם חיים במדינת פייסבוק, מדינת גוגל. זה סופר רלוונטי. ולנו זה רלוונטי במיוחד. אנחנו חוזרים הביתה בתקופה הזו. יותר מ-100,000 ישראלים חזרו הביתה. בתקופה הזו הבינו שצריך לחשב מסלול מחדש, שהחלום האמריקאי או החלום האירופי שלהם לא רלוונטי, שאי אפשר להמשיך לחיות בחול לגדל שם ילדים. אני מכבדת ואוהבת את מי שנשאר, אנחנו בקשר, אני לא רוצה להעליב לאור דברים שנאמרו כאן בעבר, אבל כן, אני לא אוכל להכחיש, כל ישראלי חוזר, כל ישראלי אמריקאי לשעבר, ישראלי יורד, כמו ששוב, לא אוהבים שקוראים להם, כל ישראלי שקבע את משכנו במקום אחר, אבל חוזר לישראל כרגע, מבורך ומתקבל בחיבוק, חיבוק וירטואלי כמובן. השבוע אסתר שכנר גם עשתה זאת, הבת שלה רונית עוז מרעננה, שלחה לי את התמונה הזו, לדעתי זה אחת מתמונות הקורונה, אני אוספת חומרים, אגב, תמשיכו לשלוח לי תמונות וחומרים, יהיה יום אחד איזה מוזיאון קורונה, אנחנו צריכים לתעד את התקופה הזו. ואסתר, אחרי הרבה מאוד שנים, אחרי שהיא עזבה את ישראל ב-74, אחרי מלחמת יום כיפור עם בעלה, וגידלה שם משפחה, ורונית הבת שלה עשתה עלייה, ואסתר בעלה נפטר, והתגלגלה לפלורידה, ונהנתה שם בפלורידה לאורך ימים ושנים, חיה שם ברווחה כלכלית ובביטחון, וכל יום רונית אומרת לה, אמא תבואי, רונית שכבר עלתה לרעננה, אמא תבואי, אמא תבואי, ואסתר מסרבת. לפני שבועיים רונית אומרת לה, אמא, אם את באה לישראל לביקור בקיץ, תדעי שאת צריכה לחשבן שבועיים של בידוד. אסתר שומעת את זה, כאילו שבועיים ואז תוכלי להיות איתנו עם הנכדים. אסתר שומעת את זה, שותקת ועונה, אז אני באה לתמיד. ותוך חודש היא ארזה עשרות שנים של חיים מ-74, עלתה על מטוס ובאה לתמיד. ברוכה הבאה אסתר, ברוכים הבאים, עוד יותר מ-100,000 ישראלים חוזרים. הנם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אבל זה לא רק כמובן העניין הלאומי, זה גם העניין הדתי, היהודי. אנחנו רואים את זה יותר ויותר בתקופה הזו, התקרבות, מחשבה על משמעות, על קשר, על מסורת. דווקא לאור הקורונה, אנחנו צריכים לקחת אחריות, כמעט ואין יותר, בית כנסת, רב, קהילה, הדברים האלה מאוד, מה שנקרא, שייקי עכשיו, מאוד מאוד לא ברורים, מאוד נזילים. הנה דוגמה קטנה שראיתי, מאוד נהניתי ממנה מליברפול, מהשליח לליברפול, שמולי בראון, שליח חב"ד, שמזכיר למרות הכל ועל אף הכל את העם לבדד ישכון, את האיחוד היהודית לסטודנטים בקמפוסים בליברפול. תראו את הדבר הזה, אני חשבתי בהתחלה שזה איזה פוטו מונטאז', אבל לא, זאת עמדה להנחת תפילין בעידן הקורונה. אמרנו כבר שצריך מוזיאון, אז תראו איך יהודים מניחים תפילין. הוא לא רוצה לגעת ולהתקרב, הוא עומד מאחורי אפשר להגיד המחיצה הזו, אבל מניח להם תפילין עם כפפות דרך החורים האלה. עד כדי כך, עם לבדד ישכון, באמת אנחנו, יש לנו, בוא נגיד, עוד שיעורי בית, כדי שכולנו נזכור את הייחודיות הזאת, אבל זאת הברכה השנייה של בלעם, ההבדל מיוחד של עם ישראל בהיסטוריה, והיכול שלו לשמור על עצמו. ובואו נודה, דיברנו קודם על תקופות של אמנציפציה ושל שחרור, בואו נודה, זה קשה לנו, מחוץ למדינת ישראל, רוב העם היהודי מתבולל, זה משפט שקשה לומר, אבל זה, ובטח שראינו את זה בארצות הברית, רוב ככל, היהודים מתחתנים עם לא יהודים, אם מנקים החוצה את האורתודוקסים, זה רוב מובהק. לא, שוב, יש כמובן מי שלא, אבל מדובר על כמה עשרות אחוזים, הרבה יותר מ-50% מהיהודים, וודאי מהיהודים הלא דתיים, מה שנקרא marry out, או mixed marriage, לא אוהבים להגיד assimilation, התבוללות, זה כאילו לא פוליטיקלי קורקט. אינם לבדד ישכון, לא עוד אולי, מה קורה פה? למה כשנותנים לנו חופש, אנחנו מועסים במורשת? וזה דבר שתמיד הרגיז אותי. הגעתי למקומות ואמרו לי, דברי נגד התבוללות. סליחה? צריך לדבר מה כן, לא מה לא. אתה לא בא לבן אדם שכבר יצא לקמפוס והכיר שם לא יהודים, וזה לא אכפת לו, ואין לו זהות ומורשת. מה אני יכולה להגיד לו? אל תתחתן איתה? למה לא? צריך להתחיל הרבה קודם. לא במה לא, אלא במה כן, בזהות כל כך אטרקטיבית וכל כך טובה, שברור שלא מתבוללים. יש לי הרגשה שסכנת ההתבוללות לא מרחפת מעל מאזיני השיעור הזה. למה? כי אנחנו, נכון? אז כשיש לנו את הזהות הזאת, זה ברור שזה בכלל לא על הפלייליסט של האופציות. יש לנו את החטאים והעבירות והסכנות והאתגרים שלנו, אבל זה לא בדיוק ברשימה. למה? כי לא צריך להגיד לנו מה לא. כשיש כזה מה כן, חיובי ואטרקטיבי, זה מספיק. עד כאן על עם לבדד ישכון, שוב על הברכה הזו של בלעם, שהיא גם אתגר, שהיא גם משימה. נעבור לנקודה השלישית, אני חושבת שהיא הרלוונטית מכולם, הבוערת מכולם. הייתי קוראת לזה ברכת הפרטיות, קדושת הפרטיות, משימת הפרטיות. ותראו בעצם על מה מדובר כאן. בלעם מסתכל עלינו, עוד ניסיון לקלל, ושוב פורצת מפיו ברכה. מה טוב הוא? כמה זה טוב? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל? שימו לב, הוא לא אומר מה יפו, מה יפה. זה טוב, לא תמיד היפה הוא טוב. אולי יותר יפה להתבולל, ללכת החוצה, אבל זה מה טוב הוא, זה טוב, זה נכון, זה אמיתי. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל? שוב בלעם מופתע, הוא לא מכיר מסגרת כזאת של משפחה, של קהילה, של שבט, והוא גם לא מכיר פרטיות. אמרנו, עם כולם, עם כולם, ואף אחד לא יודע מי ההורים שלו ומי המשפחה שלו, אין משמעות לרכוש, ואין משמעות לגוף, ואין משמעות לגבולות, והכל, ואין שבת ויום חול, אין גבולות בכלל, אין כשר ולא כשר, אין שום גבולות. בעולם ממנו בלעם מגיע, פתאום הוא רואה גבול, עצור, גבול לפניך, גבול מאוד מיוחד, גבול של פרטיות, גבול של מרחב אישי. רשי פעמיים כותב זאת בפסוקים, מי שרוצה יכול ללכת ולראות, רשי פעמיים כותב זאת, כנראה זה מאוד חשוב, שמה זה המה טוב הוא? מה הטוב שבלעם ראה? בלשונו של רשי, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו. עד היום זו מילה בעברית, להציץ. בואו נראה מה קורה שם, מה קורה אצלו, מה קורה אצלה, מה נשמע? ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. אם תרצו, יש שם תחום שלם, תכנון ערים, בניין ערים. התכנון ערים של עם ישראל במדבר היה תכנון ערים קדוש. תכנון ערים שבו כל פתח לא מכוון כנגד הפתח האחר, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא רואה, ואין לי בכלל פיתוי. מה המטבח החדש הוא עשה? הוא קנה בגד חדש, מה שנקרא הדשא של השכן ירוק יותר? וואלה, אני לא יודע, אני לא רואה את הדשא של השכן. אני מכונס בעצמי, אני בונה את עצמי, את המשפחה שלי, את הפרטיות שלי. זה ערך. פרטיות זה דבר קדוש. אנחנו חיים היום בחברה שקופה. לכאורה הם יודעות עלינו הכל, כל הנקיות המידע, כל החברות, אנחנו נותנים את הכרטיס אשראי, מוותרים על פרטיות. כל פעם שאני מתקינה אפליקציה, אני מוותרת על הכל. קחו, קחו הכל, קחו, קחו. רק תנו לי כבר את האפליקציה הזאת. מרשה לו, מרשה לו, מרשה לו. אבל זה לא רק העניין הטכני, זה גם העניין התוכני. אנחנו גם משתפים הכל. I am what I share, אני מה שאני משתף. הכל פומבי, הכל שייך לכולם, תמיד, כל הזמן. מדברים הרבה אצלנו על הפרדת רשויות, רשות שופטת, רשות מחוקקת, רשות מבצעת, גם לי יש הרבה מה להגיד על זה, על האקטיביזם השיפוטי, השיעור זה לא בדיוק המסגרת, אבל בסדר, המסגרות אחרות אני אומרת את דעתי, אבל אני רוצה לדבר על הפרדת רשויות אחרת, הפרדת רשויות גם נחוצה מאוד, בין רשות הרבים לרשות היחיד, אנחנו שכחנו שיש דבר כזה, הכל שייך לכולם, יש רשות היחיד, יש רשות הרבים, יש הפרדת רשויות, בלעם רואה בזה ברכה, למה אנחנו היום לא רואים בזה ברכה? אנשים יוצאים, באמת, הכל שייך לכולם, מילא נישואים, גם גירושים, הכל שייך לכולם, מעדכנים אותי, אונליין, פוסטים, תגידו, אתם יודעים לפעמים שאנחנו רואים את זה? אני רואה לפעמים פייסבוק, את יודעת שפייסבוק זה לא רק לבנות, את יודעת שגם גברים רואים? אתה יודע שזה גם, כאילו, מה נסגר? אנשים יוצאים ליום נישואים, אני מרגישה כאילו, אני כפותה במושב האחורים, לוקחים אותי, חוטפים אותי איתם, להודקח אותה, הזמנתי לה, הנה, הכרטיסים, נוסעים, מלון, פה, שם, אדוני, התחתנתם, מזל טוב, באמת שיהיה לכם בהצלחה, למה כולנו צריכים לבוא איתכם? תחגגו יום נישואים, מה קרה? יום הולדת לילד, בגן, פה, שם. עכשיו שוב, הכל זה מידה, הכל זה איזון. גם אני משתפת, וגם אני, אומנם לא דברים משפחתיים אישיים כל כך, אבל עדיין, כולנו חיים בזה, ורוצים בסך הכל לשמוח ביחד ולהיות, וזה, יש בזה גם אלמנט נפלא וחיובי. ובכל זאת מזכיר לנו בלעם. בעצם הוא שואל שאלה נוקבת, יש משהו שלא תשתפו? יש אירוע בחיים, שלא תשלפו מצלמה ותגידו, הנה עכשיו, מאזינים ותיקים בטח זוכרים שהייתי מספרת על יהודית, הבת הקטנה שלנו, שהייתה שונה מארבעת הגדולים יותר. ארבעת הגדולים, כשהם עשו חוכמה, הם תמיד אמרו, אמא תראי, תראי איזה ציור יפה, תראי, ציירתי, עשיתי. יהודית זה משהו אחר, יהודית לא אומרת אמא תראי. היא כבר ידעה להגיד מגיל צעיר, אמא, תצלמי. אני לא אמרתי לה, היא כנראה קלטה את זה באוויר. זה עידן שבו ילדים מבינים שלא אומרים להורים, אמא תראי, אומרים אמא, תצלמי. כי זה כבר יותר חזק. איפה הגבול? מה רק שלנו? מה הפרטיות? אז אני חושבת ששבת זה בהחלט יום שבו כל אחד נכנס לאוהל שלו, ואין שיתופים, או לפחות לא צריכים להיות. אבל בכל זאת, בלעם אגב עולה פה על נקודה מעניינת, היא נקודה חשובה גם ליולי-אוגוסט. הרבי מלובביץ' תמיד היה מדבר על זה, שבקיץ, בקמפים, בנחנות קיץ, בטיול, אנשים חושבים שזה לא כמו בבית. בבית שומרים על הכללים, יאללה, קיץ, אפשר להתפרע. והרבי היה אומר על הנקודות האלה של המדבר, איך בלעם רואה שהאוהלים גם כשזה יכול להיות באמת איזה פסטיבל כזה, נגיע לארץ ישראל, אל תדאגו, נשמור על פרטיות, עכשיו מדבר וחם ויאללה בלגן, למי זה משנה עכשיו? לא, לא. הם בהפנינג שיכול להפוך לבאמת איזה בלגן אחד גדול, ושם הם שומרים על פרטיות, בקיץ, במדבר, בחום, ביולי-אוגוסט, בקייטנות. כלומר, הפרטיות זה לא איזה ערך שהוא זמני. אם זה ערך, הוא לא יכול להיות זמני כל כך. כלומר, יש פה איזו אמירה שאני חי את החיים, קודם כל את החיים שלי זה הבסיס, מתוך כך אני יכול לצאת החוצה ולעשות. יש ביטוי מפורסם שנקרא FOMO, Fear of Missing Out. פומו, ביטוי של הרבה חוקרי רשתות, שאנחנו כל הזמן מפחדים מה הפסדנו. בוא נגיד אם אתם מקשיבים לי מההתחלה, ורוב הסיכויים שאף אחד לא מקשיב לי מההתחלה בלי לבדוק משהו תוך כדי, אז הפסדתם משהו, הפסדתם המון. בדיחה מצוינת שאלו, ושאלו עם אתכם שאלה בקבוצה של הכיתה, מישהו רוצה אתכם, מישהו מחפש אתכם, מישהו העלה משהו נורא מרגש, ביבי בטח עדכן במשהו, יש עדכוני קורונה. הלו, איך אתם ממשיכים להקשיב לי? אתם לא מבינים את הפומו? אתם לא מבינים מה הפסדתם? Fear of missing out. אנחנו כל הזמן מפחדים, ואני אגיד לכם משהו, תמיד מפסידים. כי בחיים לא נצליח לגמוע ולקרוא ולקלוט ולצפות בכל מה שמתפרסם. בחיים לא נתגבר. אז כמובתי, זו הגדרה יפה של fear of missing out, להפוך את ההגדרה. יש לי גם fear of missing out. יש לי fear of missing out לא לדבר עם הילד שלי יום שלם. לא מה היה בוואטסאפ, מה היה בכיתה שלו. יש לי fear of missing out לא לדבר עם בעלי. לא דבר עם עצמי, לפתח את עצמי. יש לי fear of missing out לפספס את הילדה הזו, שהיום לא דיברתי איתה פה בבית במטבח. את אמא שלי, את סבתא שלי, את החברה שלי הקרובה. זה גם צריך להיות fear of missing out, שאנחנו צריכים לפתח. באוהל שלנו, שוב, כהגדרת בלעם, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זו הברכה השלישית שלו, ברכת הפרטיות, הלוואי שנזכה. אנחנו נעבור עכשיו ביחד לבשורה הרביעית, לברכה הרביעית, מה הוא רואה בנו, ונזכיר שוב, לפעמים אויב מבחוץ יודע יותר טוב מאיתנו מי אנחנו. אם אנחנו היינו עומדים ואומרים את הברכות האלינו, מה אתם עפים על עצמכם, הם משבחים את עצמכם, עומדים ומספרים כמה אתם טובים. היופי זה שבלעם מסתכל מבחוץ ורואה את הטוב שבנו. אז בואו נעבור לברכה הרביעית. יש לנו סיפור לספר לעולם, נרצה או לא נרצה, לא נוכל לברוח מזה. יש לנו בשורה, יש לנו מה להגיד. קרא שכב חערי וחלבי מי יקימנו, מברכך ברוך ועורריך ארור, אומר לנו בלעם. קרא שכב חערי וחלבי מיקימנו, אומר רשי, התיישבו בארצם בכוח ובגבורה. נעים מאוד, העובדה שעם ישראל חוזר לארצו, זו לא רק בשורה לאומית, זו בשורה עולמית. יש לנו מה להגיד לעולם. בפרט בתקופה הזו, משבר עולמי קשה, ליבנו, באמת, עם הידידות שלנו באירופה, בארצות הברית, תראו מה קורה שם, בארצות הברית, ראיתי את זה מקרוב, זה היה גל נורא של אנטישמיות, של פיגועים אמיתיים, ניו ג'רזי וג'רזי סיטי ומונסי, סיכרתי את זה. ואז גל הקורונה הנורא, ועכשיו המאומות והביזה, ארצות הברית מתפרקת מנכסיה, ממה שהיה הריסת פסלים של מייסדי האומה, האלימות ברחובות, חוסר ההבנה כבר על מה בעצם מוכרים, פוליטיקלי קורקט, קיצוני מאוד של השמאל, לאומנות אולי גסה מדי של הימין, קרבות שאתה מבין שבהם האומה הזאת היא לא, ההמנון זה לא מספיק, החוקה זה לא מספיק, שמשהו שם לא נדבק. שנים אנחנו מדברים על אמריקניזציה, מסתכלים בקנאה, בככה, ברצון, ברצון להיות גם, אנחנו ממש לא צריכים אמריקניזציה עכשיו בישראל, אנחנו צריכים שיח של סולידריות ושל חיבור. אירופה במשבר אחר, עוד לפני הקורונה משבר גדול, משבר הילודה, אירופה הופכת לבית אבות אחד גדול, גני ילדים נסגרים לטובת בתי אבות, אין ילודה, וכשאין ילודה מגיעים מאגרים, פניה של אירופה הקלאסית שהכרנו משתנים, ועכשיו במשבר הקורונה אין בכלל מה לדבר. סין והמשברים של העולם המוסלמים, המשברים שלו, אנחנו לא נתח עכשיו את כולם, ואני גם לא מומחית גדולה, אני בסך הכל רואה בתקשורת מה קורה בדיוק כמוכם. ובתוך זה, האם יש לישראל מה להגיד? והתשובה היא כן וגדול. קרא שכב כארי וחלבי מיקימנו, מברכך ברוך ועורך הארור, התיישבו בארצם בכוח ובגבורה. הבשורה הגדולה שעם ישראל חוזר לארצו היא בשורה. צריך לצאת מכאן קול בטוח בעצמו. לצערי, אני מפחדת שעכשיו עם הגל השני אנחנו קצת מפספסים את הרמה הפשוטה, של פשוט להיות אור לגויים בהתמודדות עם הקורונה. הצטיינו בזה, אני זוכרת, ערב פסח, בסיבות העיתונאים של נתניהו, כמה צחקו על ליצמן ועל בר סימן טוב. מישהו עכשיו לא היה לוקח בחזרה את המצב שהיה אז, היינו כבר בימים של 8 נדבקים ביום, חזרנו למאות נדבקים, ערב גל שני, ערב סגר, הסולידריות שלנו, השמירה על הנחיות, זה באמת אולי הכי קשה, כי הכי קשה זה איזון. נורא קל לעשות סגר, קיצוני לצד אחד, נורא קל לפתוח הכל, וגם אנחנו בתקשורת, אני מודה, אמרנו בהתחלה, סגר, לסגור, לסגור. לא, לפתוח, לפתוח, נחנקים. הלו, הכי קשה זה איזון, זה הגם וגם, זה היכולת לחיות את המורכבות הזאת. ואנחנו, לצערי, אני אומרת, ישראל הייתה יכולה להיות בשורה יותר גדולה לעולם בתחום הקורונה, עוד לא מאוחר, הלוואי שהממשלה תסתער על זה, שכולנו נסתער על זה במלוא המרץ, גם אנחנו עם הקפדה על ההוראות, וגם, אני הייתי אומרת בימים אלה, להיות חרדים. בימים הראשונים כעסו על החרדים. היום אני מסתובבת בציבור, זה פשוט לא יאומן. הקפדה, מסכות, החמרה, יותר מההוראות, בתי כנסת, באמת, מה שנקרא למאדרין. יש חומרות חדשות ולחומרות הקורונה. הלוואי שכולנו נחמיר עכשיו, כמו שאני רואה בחלק מהציבור החרדי. זה חשוב, אני יודעת כמה זה חם ומבאס, הלכתי עם המסכה והתחנון במקומות מסוימים. חבל שזה נחשב לכאילו משהו כזה בוקי ומרובה, זה הצלת חיים, זה פיקוח נפש. אבל מישהו ככה רוצה לתהות, אז אני יכולה לשלוח לו תמונות מארצות הברית, יש גלריות קשות מאוד לצערי של נפטרי קורונה, תמונות קשות של פנים לצד פנים לצד פנים, פרופילים של אנשים, צעירים מבוגרים, אנשים יקרים, הורים, סבים, אחים, ראיות, בעלים, ילדים שהלכו לעולמם, מישהו צריך לחטוף איזה שוק לפני שהוא שם מסכה כי אין לו כוח. אז זה הדבר הראשון, אנחנו צריכים להיות בשורה, לא רק בהתמודדות עם הקורונה, בשורה רוחנית, תרבותית, אלטרנטיבית, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ללא קלישאות, זה אמור להיות ככה, אנחנו אמורים לחזור לכאן, קודם כל לדעת מי אנחנו, ומכאן, מהזהות שלנו, באמת להאיר ולתקן את כל העולם בתקופה שהוא כל כך שבור ומקולקל, אולי יש ציפייה מיוחדת לכל הזה שלנו. אבל כשהוא אומר קרה שחב כארי או חלבים יקימנו, נורא קל לפעמים לברוח לדברים הלאומיים. בסוף כולנו אמהות בחופש הגדול, או בני נוער בחופש הגדול, או אבות, או רווקים, רווקות, כל הסטטוסים שמקשיבים לנו. בסוף נורא קל לדבר על גאולה עולמית. ומה איתי? יש משהו מאוד מלכותי שהפרשנים מחברים למילים האלה. קרה שחב כארי או חלבים יקימנו. כולו אומר כבוד. נדמה לי שאומר את זה, האורחה עם הקדוש, אני לא בטוחה. כולו אומר כבוד. זאת מלכות, כן? זוכרים את הפורים, ותלבש אסתר מלכות. אנחנו לובשים מלכות, כולו אומר כבוד. אנחנו מגיעים לפה ויושבים, מי יקימנו? מי ילחיץ אותנו? אנחנו לא כעלה נידף, לא כל שערה ולא כל גינוי בינלאומי, וגם לא כל דבר שקורה בחיים שלנו, לא כל קורונה מטלטלת אל כל עולמנו. יש משהו מאוד יפה בזה. קרה שחב כארי וחלבי, מי יקימנו? מי יקים אותנו? אנחנו רגועים, שקולים, גם כהורים, גם כי אנחנו יש בנו את הכוחות, את העוצמות, את היכולת הזאת להיות באמת מנהיגים בתקופה הזו. לוי, ארי, זה ביטויים של הנהגה. דיברתי עם חמותי בתקופה הזו, עכשיו זה גם קצת פרסומת, ואמרתי לה שזה לדעתי הולך להיות החופש הגדול הכי קשה שהיה לי ולהרבה מחברותיי. הרי הילדים בחופש גדול כבר מפורים, ואין גבולות, ואין מסגרות, ומה, וקייטנות, ואין חול, ובלגן, בלגן. ולכן הציע לי קצת עזרה. אז הפכנו את העזרה הזו, זה לעזרה פומבית. פתחנו סדנה, סדנת הורות, ככה קוראים לזה הורות בגדול, אני וחמותי היקרה זיו המאיר, שהיא מנחת הורים. אני אתן גם פה בשיעור קצת כלים, אבל מי שרוצה בצורה מקצועית להירשם ולעבור איתנו סדנה ממוקדת בחופש הגדול, כדי שזה לא יהיה החופש הגדול הכי קשה שהיה לנו, אלא אולי אפילו הכי כיף שהיה לנו, הכי מעצים, שנסתכל אחורה ביולי-אוגוסט ונגיד, וואו, אני אוהבת את האמא שהייתי, צמחנו, שמחנו, היה כיף. אם זה אפשרי, אם מבטיחה שזה אפשרי, אני מצטרפת לסדנה כדי לבדוק איך אפשר להעביר את יולי-אוגוסט, ואיך אמרנו? קרה שחב כארי וחלבי מי יקימנו. להיות הורים, שקולים, מחוברים לעצמנו, עם סמכות פנימית, להציב גבולות באהבה, לא להירדם כל יום מרגשות השם שצעקנו על כל העולם ועל עצמנו. הלוואי, בלעם רואה בנו את הכוח הזה, גם האישי הפנימי וגם הלאומי, לשדר כבוד. תחשבו שמדינת ישראל תשדר כבוד לאומות, אנחנו לא, יש לנו משהו להגיד. ואז גם, זה סוף הפסוק, מברכך ברוך ועורריך ארור, כלומר, ארור. מי שמצטרף אלינו, יש לנו בני ברית, מי פה בארץ, הדרוזים, הצ'רקסים, בעולם כולו, נשיא ארצות הברית, אם עוד מותר להזכיר אותו. יש אנשים שבוריס ג'ונסון, יש אנשים שהם בני ברית, מברכך ברוך, תצטרפו לסיפור, יש פה סיפור לאומי, תצטרפו לסיפור הזה שיהפוך לעולמי. ועורריך, איראן וגרורותיה, חמאס, חיזבאללה, עזה, לבנון, עורריך ארור, מקולל. מי שלא מצטרף לסיפור החיובי הזה, לבנייה החיובית הזאת של האנושות, הוא בצד הלא נכון של ההיסטוריה. אוקיי, בוא נעשה סיכום קצר וניפרד. אנחנו בעצם מדברים פה על ארבעה כלים עוצמתיים, ארבע ברכות שבלעם מברך אותנו. לא מתכוון, אבל ככה יוצא לו. אחד, להסתכל על העבר ולא לעתיד, מראש צורים הראינו. אם מתחילים כל בוקר מאברהם שרה וכולי, ומסיימים אותו בגאולה השלמה, זה מקפיץ את ההווה, זה נותן לנו קצת כוחות להתמודד עם היום-יום. שתיים, עם לבדד ישכון, לשמור על ייחוד לאומי, לא להתבולל, אבל טוב, בשיעור הזה זה פחות הסכנה, אבל לזכור את הייחודיות שלנו, ואולי לגרום לעוד ועוד מאחינו, להישאר בייחודיות הלאומית המיוחדת הזאת. הפרטיות היא ברכה, הקדושה של האוהלים, גם בקיץ הזה, לחשוב מה פנימי בחיים שלי, לא הכל לשתף, לא הכל פרסם, יש כל כך הרבה כפתורים של פרסם ושתף, אין כפתור, אל תשתף, זה שייך לנו. אין כפתור כזה. הלוואי שיהיה לנו כזה כפתור בראש. שאנחנו לוחצים עליו, זה שלי, זה לא שייך לכולם. וארבע, כמובן, יש לנו סיפור לספר לעולם. קרה שחב כארי וחלבי מי יקימנו. סיפור אישי של עוצמה לאומית, של ביטחון, של סמכות, עוצמה אישית ברמה שלנו כהורים או כאנשים, כיהודים, וסיפור לאומי שיש לישראל לומר לעולם כולו. זה לא רק הלא להתבולל, אוי ובוי, זה גם מה כן אמרנו. סיפור חיובי גדול שהולך ונמשך. שנמשיך את הסיפור הזה בעזרת השם, שניפגש בקרוב ומקרוב מתוך בריאות, ועד אז קיץ בריא וחופש גדול שפוי, ולהתראות בעזרת השם גם בשבוע הבא. תודה רבה לכם, מוזמנים כרגיל להגיב ולהדכן. רואים עכשיו על המסך, ככה מצטרפים לרשימת התפוצה, כדי לדעת מתי יש שיעורים ואיפה, בזום ובחי, ואולי פעם גם פומבית, אפשר לקבל את כל העדכונים וכל התכנים שאני מוציאה, זאת הדרך להצטרף